מדברת על הטומאה והטהרה של האדם. בעצם היא מהווה המשך של פרשת שמיני, שבה כבר התחלנו ללמוד על המושגים האלה של טומאה וטהרה. אבל יש הבדל. פרשת שמיני מדובר על טומאה וטהרה שבאה לאדם מבחוץ. בעצם מדובר בבעלי חיים מתים, נבלות, שמטמאים את האדם. בפרשה שלנו מדובר על טומאות שבאות לאדם מתוך עצמו. התזרים בצורה בנויים בצורה כזאת. בהתחלה מתחילים בטומאת היולדת, שבעצם טמאה בגלל הדמים הרבים שיוצאים ממנה בשעת הלידה. בסוף שתי הפרשות האלה מדובר על כל ההפרשות הגופוניות שקשורות בעיקרם לאיברי המין, איברי הרבייה, שזה זב ומוציא ושכבת זרע, נידה וזבה, כן? שתיים שהם ארבע, שניים לזכר, שניים לנקבה, ובכל יש הקבלה, זבה מול זב, נידה מול מוציא שכבת זרע. יש לנו בעצם הפרשות שבאות מתוך האדם, ויש את ה... בלב הפרשה עומדת טומאת הצרעת, שמרכז הכובד זה צרעת האדם, אבל יש כאן דברים מעניינים, יש צרעת הבגד, ויש צרעת הבית. אז למרות שצרעת הבית זה לא בא מתוך האדם, מבחינה רוחנית, לפי הזוהר, יש לאדם שלושה לבושים. אני זה הנשמה שלי, לבוש אחד זה הגוף, לבוש שני זה הבגד, ולבוש שלישי זה הבית. כן, אתם רואים את הבית שלי? הנה, קירות. זה לבוש, לבוש חיצוני. יש את הבגד, יש את הגוף, יש אותי. אני בפנים שם. אז לכן גם את הבית אפשר לראות כאילו הוא בעצם חלק ממני ממש. והפעם הזאת אני לא רוצה לדבר על הטומאות היוצאות מן האדם, ובכלל לא לדבר על העומק של המושגים של הטומאה והטהרה, אלא לדבר על טומאת הצרעת המופלאה ועל הרמזים העמוקים שהתורה רומזת בסיפור טומאת הצרעת. ובכן, טומאת הצרעת נקודתיים. לאן אתה נוסע ארון על הבוקר? זה רכב אוטונומי? מה? נראה רכב אוטונומי.
כיבוד הורים, שעים אבס.
אז אנחנו נדבר על טומאת הצרעת. ודבר ראשון אנחנו נאמר שהצרעת של התנ"ך היא צרעת שאנחנו לא יודעים בדיוק איזה מחלה היא. היו חוקרים שניסו להגיד שזו מחלה מסוימת שהייתה, שנעלמה מהעולם. הייתה מחלה שקראו לה צרעת. קראו לזה, השם המקצועי של זה היה הנסן. היה ידוע שהיה בית חולים עם צורעים מחוץ לעיר העתיקה. אבל זה ודאי לא המחלה הזאת. ולכן אי אפשר לדעת בדיוק איזה מין מחלה, אבל אני קורא לזה מחלה, כי לפי חז"ל, למרות שזה טומאה, זה כנראה סוג של מחלה שהייתה פעם. איך אנחנו יודעים שזה סוג של מחלה? היא גם קרתה לנאמן, אם זה היה רק טומאה, במובן של איזשהו עונש אלוקי שבא ליהודים, אז איך לנאמן יש צרעת? ומשתמע כאילו שמהסיפור על נאמן, שהיה בעולם את המושג הזה, צרת, זה הצרת של התנ״ך. ולכן נראה שזה אותה סוג מחלה. אל תתפלו שמחלה ואהבה טומאה, משום שגם זיווה, יש לנו בהפרשות של הגבר, יש, אמרתי מקודם, יש זרע שיוצא, שהוא מתאמה, ויש זיווה, ואין קשר ביניהם. הזרע זה זרע, ואילו הזיווה של הגבר היא סוג של מוגלה, זאת מחלה. אז אנחנו רואים שגם הזיווה זה מחלה, גם הצרעת זה מחלה. ושניהם התורה אומרת שהם לא רק מחלות, כשיש מחלה הולכים לרופא. התורה אומרת, זה לא רק מחלות, הולכים איתם לרופא, והתורה אומרת שזה בעצם תומעה, שזה משהו רוחני. ולא נתפלא, כיוון שבעצם זה חלק מהמסר. המסר הוא שכאשר יש לעם ישראל מחלה, לפעמים, מחלה של הצרעת או של זיווה, אז התורה באה ואומרת, אל תתייחס לזה רק כמחלה. אם היית עכשיו גוי, הייתם מתייחס לזה רק כמחלה. אבל אתה, היהודי, צריך להבין שכשקורית לך מחלה, זה לא רק מחלה פיזית, מקרה קרה, אלא זאת הצבעה של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא הצביע עליך, ואמר, יש משהו שאתה צריך להתאר ממנו. זו טומאה, זו לא רק מחלה. זאת אומרת, בעצם, אנחנו כאנשים שמאמינים בהשגחה פרטית, בהשגחה של הקדוש ברוך הוא, זה בעצם, זה המקור של זה, הנה, יש פה פרשה בתורה, שמראה לנו, יש כאן מחלה, והתורה אומרת, שאל תתייחס לזה כמחלה, רק כמחלה, ואל תלך אל הרופא, אלא ללך אל הכהן. זה לא בא להגיד שכשיש מחלה, לא הולכים לרופא, אלא הולכים לרב. אלא זה בא, זה משהו מאוד ספציפי, צרת, לא כל מחלה. אבל התורה רומזת שהקדוש ברוך הוא מדבר אלינו אשר הוא שולח לנו את הצרת. ובואו נראה בעצם מה קורה עם הצרת. הצרת זה כתם לבן, יש שלל של כתמים לבנים, יש שמות שונים, לא מבינים בזה. יש בהרת, ויש שאת, מספחת, זה אולי, לא משנה, נגיד, נתמקד בשאת ובהרת. והצרעת מתעמקת, כאשר שערות לבנות צומחות בתוך הכתם, הכתם הוא על האור, או כאשר הכתם מתרחב, או כאשר הלובן שבו נהיה חזק יותר, לובן חזק יותר. והתורה קובעת שבסופו של דבר, לא מיד הכהן מגדיר שיש פה לפנינו צרעת, שהאדם הזה הוא מצורע, אלא יש איזושהי בדיקה, מין צ'אנס כזה, 7 ימים, ויש בדיקה נוספת, עוד 7 ימים, עוד צ'אנס. בסופו של דבר, הם עברו שבועיים, וסימנים של עומק הצרת עדיין קיימים, אז בצער רב ובתפילה להשם, הכהן בעצם נאלץ להגיד, לאדם, צא בחוץ. זה דבר נורא עצוב. כי כל התמאים בתורה יכולים לחיות בינינו. אדם שנגע בנבלה, אדם שעוזב, שזו תורה חמורה זיווה, כל שכן שאדם שהתמא בשכבת זרע, שכולם חיים בתוכנו, הם לא מגיעים למקדש, הם לא מגיעים להר הבית חלקם, אבל הם חיים בתוכנו. אבל בצורה משתלח מחוץ לעיר. כאשר עיר, הכוונה היא עיר קדושה. מה זה עיר קדושה? עיר מוקפת חומה. כן? כל אותם הערים המוקפות חומה של מגילת של פורים, אז יש להם גם אחד הדינים החשובים שלהם, זה שהמצורה משתלח, בצורה משתלח, רק שנייה אחת, אני מחבר פה את הרעש. בצורה משתלח מחוץ לעיר מוקפת חומה. זאת אומרת, לדוגמה, אני מאוד אוהב, סבא של הראל הזולאי, הרב זולדן, חיבר ספר שלם על ערים מוקפות חומה, ולפי המחקר שלו, הוא המחקר הכי גדול שנעשה, עוד מעט כל ארץ ישראל תהיה מוקפת חומה, בית שמש, ולוד, וערים רבות מאוד, שהן בעצם נמצאות ליד ערים מוקפות חומה של יהושע בן נון, כל הערים האלה מצורה אסור לגור בהם, זאת אומרת, המצורה עוזב את החברה שלו, והוא, כמו שכתוב, בדד ישב מחוץ למחנה מושבו. מכירים את השיר, בדד הלך, מי שלא מכיר, זה שיר של זוהר ארגוב, אם אתם לא מכירים, אבא שלכם מכיר, תשאלו אותו. ככה מושבים אותו בדד מחוץ למחנה. לא רק שהוא יושב בדד, אלא תמה תמה יקרא, כלומר, הוא מזהיר את האנשים, אל תתקרבו אליי, והוא יושב בבדידות. אבל כאן קורה דבר ממש מדהים. אתם יודעים שצריך לחלק פרשת תזריע לפרשת מצורע. פרשת תזריע היא פרשה עצובה. חוץ מההתחלה שאני מדברת על יולדת, לא נכנס ליולדת, פרשה מאוד עצובה. כי בפרשת תזריע, הסוף הוא לא happy end. פרשת תזריע מדברת על הסתיים בצרת הבגד שאין לה תקנה, וגם צרת האדם שם נשארים מטמא בחוץ. ואז מגיעה פרשת מצורע, פרשת מצורע מדברת לדברים שמחים, על התארה של המצורע. זאת אומרת, יכול להיות שעברו שנים, ואני לא יודע מאיפה אני יודע את זה, אבל פעם שמעתי שהמצורעים לא נרפאו, והמקומות היחידים בתנ״ך שמצורעים נרפאו, זה המקומות היחידים שהם נרפאו, אם זה מרים, ואם זה ארבעה, אם זה נאמן, וזהו. לא עוזיהו שהייתה לו צרת, ולא ארבעת המצורעים, אף אחד מהם לא כתוב שהוא נרפא. אז אתה גומר את פרשת תזריע, זה נראה שזה בעצם כמו שיש לנו מאסר עולם, אבל אמיתי. אבל פתאום התברר שנרפא נגע הצרת, והכהן יוצא אל מחוץ למחנה, והוא משמח את המצורע ומסתכל, אומר לו, נרפאת מהצרת. ואז יש תהליך טהרה. תהליך הטהרה של המצורע הוא מסתורי, הוא ארוך, הוא מורכב מהמון שלבים, ולא ניכנס. אני מאוד אוהב בעלי חיים, ובתוך התהליך הזה עוסקים בציפור, ציפור של התנ״ך, זה דרור, אתם מכירים את הדרורים, אני עכשיו שומע דרורים, אתם מכירים את הדרורים, זה הציפורים האלה שנמצאים הכי הרבה על העצים הקרובים אלינו, ומסמכים אותנו בשירתם. אז תארתו של המצורע נעשית על ידי ציפור הדרור. ותהליך ארוך, ומה שמעניין בתהליך הזה שלא ניכנס אליו עכשיו, זה שבשלב העילאי של התהליך שלו, יקראו את התהליך הזה, וזה בדיוק כמו תהליך הקדשתם של הכהנים. נתינת דם האשם של המצורע, על בוין ידו הימנית, ועל בוין רגלו השמאלית, ועל תנוך אוזנו הימנית. ואחר כך לוקחים את השמן, ומזים עליו, על הבוין, ועל היד, ועל האוזן, כמו הכהנים. זאת אומרת, הוא מקבל שש הזעות על שלושת האיברים, בוין יד, בוין רגל, בוין יד, ותנוך אוזן, גם מדם האשם, גם מהשמן של המצורע, השמן שהוא מביא. ובסוף, הכהן לוקח ביד הימנית על השמן שבכפו השמאלית, והוא מזה על ראש המצורע. המצורע נמשך בשמן, כמו שמן המשחה. המצורע בעצם כאילו נהיה כהן. הוא לא רק נהיה כהן, הוא נהיה חלק מהמשכן. הוא נהיה בעצם כמו רחתי נר למשיחי, משיח, הוא נהיה משיח. הוא נהיה משוח בשמן, הוא מאיר, שמן זה אור, הוא מאיר כולו באור. זאת אומרת, זה לא רק שהוא כאילו חוזר, טוב, הרפאת, בוא תחזור לבית, יושב בשקט. לא, הוא הופך ממצורה, כמו שאומרים, לקדוש, ודברים מופלאים. חז"ל אומרים, אז איך זה קורה, המהפך הזה? חז"ל אומרים שהחטאים של המצורע הם חטאים של לשון הרע ורכילות. בהקשר לציפורים כתוב שהטהרה על ידי ציפורים, כי כמו שהציפורים הם עושי מעשי פתית, כך חז"ל אומרים, פתית הכוונה פטפוט. זאת אומרת, אנחנו, החז"ל אומרים שאנחנו לפעמים, החברה מפטפטים יותר מדי, פטפוט זה ביטוי של דיבור על אנשים, ולכן הוא צריך לשבת בדד. אנחנו יודעים שמרים דיברה על משה, קיצור, זה חטאים חברתיים של פטפטנות יתר. והבדידות היא בעצם לוקחת את האדם להיות לבד. להיות לבד. אז אנחנו אומרים, במסכת ברכות, אתם מכירים את זה, שהנגעים הללו, לא זוכר את הביטוי עכשיו, נגעים מובנים, נגעים מובנים, זה ביטוי של הגמרא שם, הנגעים זה מזבח כפרה. זאת אומרת, כשאתה יוצא מחוץ למחנה, הוא מתחיל תהליך הכפרה. זה לא עונש, תהליך של כפרה. הכפרה קשורה אל הבדידות. אתה מבודד, אתה פשוט במציאות סטרילית. אתה לא חי את החיים החברתיים הצוענים. אתה בעצם מתעמק עם עצמך. כדי להבין את זה, אנחנו צריכים לעלות קומה, ולהבין שתמיד התורה מדברת בכפל משמעות. אחד דיבר אלוקים, שתיים זו שמעתי, פסוק אחד, אבל הפסוק בעצם מרמז על רובד על גבי רובד. וכאשר התורה מדברת על האדם הפרטי שנהיה תמה, היא מרמזת על כנסת ישראל, אומה. ובעצם עם ישראל נטמע, החיים הסוענים של הממלכה גרמו לנו לטומאה, והקדוש ברוך הוא פוקד על עם ישראל, צא החוצה. העיר מוקפת חומה, שעיר קדושה בארץ ישראל, היא בעצם מבטאת את ארץ ישראל, והיציאה של המצורע מחוץ לעיר מוקפת חומה, היא בעצם מבטאת את ה... שאתה מחשב שלי מתפטפט פה. רגע. והיציאה של האדם מצורע מחוץ לעיר, היא בעצם מזכירה, היא מרמזת אל היציאה של עם ישראל מחוץ לארץ ישראל. מה זה הגלות? הקדוש ברוך הוא מגרש אותנו מהחיים הסוענים, הפוליטיים, הממלכתיים, מרובי העשייה, שולח אותנו אל הגלות. בגלות אנחנו משילים לעצמנו, אנחנו בעצם בבדידות. אנחנו, למרבה הפלא, דווקא כשאנחנו חיים בארץ ישראל, אז אנחנו חלק מהעמים. כשאנחנו הולכים לגלות, אז אנחנו יושבים בגטו. אנחנו מתבודדים מהעמים, מסתכלים עלינו גם כמצורעים, בימי הגלות, בהרבה תקופות ובהרבה מקומות. אז היהודי היה מצורע. גטו זה לא מושג של השואה, זה מושג לפני כן. יהודי יש לו את האזור שלו, אבל לא רק הבדידות, לא רק מהגויים, כלומר, הבדידות מהחיים המלאים, כי ביציאתנו, ארץ ישראל, הפסקנו לתפקד כבעלי, אנחנו מתמקדים בעשייה רוחנית, אנחנו לא עוסקים בחול ובחומר יותר מדי, אנחנו, אלא כדי הקיום, אין לנו ארץ לפתח, אלא אנחנו בעצם מתבודדים עם עצמנו, מתבודדים מסביבתנו. מה שקורה בתהליך הבדידות, שבעצם האדם ששכח את עצמיותו בצורה, שפטפט עם החבר'ה, והיה מה שנקרא בשואו, בחוצה, הוא בעצם חוזר אל הפנימה, והוא מגלה בחזרה את נשמתו, וזה מתאר אותו. להיות לבד, זה נשמע כעונש, אבל יש פסוקים בתנ״ך שמראים שלבדידות יש משמעות עמוקה. למשל הפסוק, הן עם לבדד ישכון. או למשל, שיש רמז בספרים הקדושים על הפסוק במשלי, נדמה לי במשלי, בכל דרכיך דעהו. ראשי תיבות, בדד. בכל דרכיך דעהו בדד. זאת אומרת, הבדידות בעצם מביאה את האדם להתבודד עם השם. בדד, בכל דרכיך דעהו. הוא בעצם יודע ונמצא עם השם. שב בשקט, תהיה לבד, תתעמק, תשיג. הבדידות בעצם יכולה להיות בדידות מזהירה. ואנחנו יודעים שכל ההשגות הגדולות של אנשים גדולים באו מתוך בדידות. הנה, עוד שבועיים, ל"ג בעומר, רבי שמעון בר יוחאי, חס וחלילה, הוא לא היה מצורע, הוא לא היה צריך את להיות זה, אבל בסופו של דבר, על דרך החיוב, בי' ב' וי' ג' שנים של מערה, שבהם הוא הסתתר, ובהם הוא בעצם, בהם הוא התבודד, והגיע להשגות הגדולות שלו. של ספר הזוהר. וככה קורה לעם ישראל בגלות. עם ישראל בגלות יושב בדד מחוץ לארץ ישראל, ומה שקרה לעם ישראל, שלצד הרבה דברים, הרבה תהליכים קרו בעם ישראל בגלות, גם תהליכים קשים וכואבים, אבל התהליך הכי פנימי, לב של התהליכיות שקרתה לעם ישראל בגלות, זה היה ההתעמקות עם לימוד התורה, עם גילוי סודות התורה, ובעצם בסוף הגלות, עם ישראל מגלה, קדוש ברוך הוא מגלה, אחת היא יונתי תמתי, אחת היא לאימה, 60 יום המלאכות או 80 פלגשים, אבל אחת היא יונתי תמתי. כלומר, עם ישראל בסוף הגלות מתגלה כזוהר ומזהיר, הסודות התורה וכל ההתעצמות הקדושה של עם ישראל גרמו לעם ישראל להיות קדוש. והנה הקדוש ברוך הוא מחזיר את עם ישראל לארץ ישראל. עכשיו כשעם ישראל חוזר לארץ ישראל, זה כמו אותו מצורע שחוזר. הוא לא חוזר למה שהוא היה פעם, אלא להפך, הוא עולה למדרגה הרבה יותר נישאה, עד ששמן משחת קודש נמשך עם ישראל והופך להיות עם לבדד ישכון, אבל לא במובן של הגטו, אלא במובן של נכון יהיה הר בית השם בראש הערים, נישא מגבעות ונערו אליו כל הגויים. אז ככה למדנו שהעונש של המצורע הופך להיות לו לתיקון עמוק, והתיקון העמוק הופך אותו לאדם זוהר, הבדידות המזהירה שלו מזמינה את הכהן להזמין אותו להיות פתאום כאילו חלק מהכהנים ולעלות מעלה מעלה. עד כאן התיקון של המצורע. אבל בהמשך הפרשה אנחנו שומעים על צרעת הבתים. ואני עכשיו רוצה להקביל את צרת הבתים לצרת האדם, בהקבלה של הרובד של הכלל. אם אמרתי שהמצורע שיוצא מחוץ למחנה, מחוץ לעיר, זה בעצם עם ישראל שיוצא לגלות, אז מה זה הבית שנטמא? הבית של עם ישראל. מה זה הבית של עם ישראל? זאת ארץ ישראל. לא רק אני נטמאתי המצורע, אלא גם הבית שלי נטמא. הבית שלי זה ארץ ישראל. מה קרה על ארץ ישראל בגלות הארוכה? היא נחרבה. כידוע לכם, אנחנו חוזרים על זה הרבה פעמים, אנחנו חוזרים על זה, ולא אכפת לנו לחזור על זה, כי יש אנשים שלא יודעים את זה. אבל מה שקרה במשך הגלות, שארץ ישראל הפכה להיות ארץ ממש עלובה, דלילה, לא היו באוכלוסין, מעולם חוץ ממלכות עם ישראל, בימי הבית הראשון, מלכות החשמונאים, לא הייתה כאן מלכות מסודרת ומשגשגת. אצל בנים ניסו, אחר כך הממלוקים, אחר כך עותמנים, ואף פעם לא הצליחו להקים פה ממש מקום חי ותוסס. להפך, ארץ ישראל הייתה בנסיגה עצומה כל הזמן, עד שהיא הפכה להיות ארץ ביצות ומלאת מחלות, ואתם יכולים לעקוב אחרי תיאורי הנושאים בכל ימי החורבן הללו. נקודות יישוב קטנות, אבל... והחורבן הזה של ארץ ישראל מרמז על חורבן הבית. לא רק אתה, עם ישראל, הלכת לגלות, אלא גם אני, ארץ ישראל, יצאתי מדעתי. אתם יודעים, הפסקה היפה והמרגשת של הרב קוק, בתחילת ספרו המרגש החשוב, אורות, אורות ארץ ישראל, כתוב שם שארץ ישראל חבוקה בסגולות פנימיות עם האומה. כלומר, אנחנו, הנה אנחנו, בארץ ישראל הממשית, האדמה הזאת פה, אנחנו ממש בסימביוזה, אנחנו גוף אחד, אנחנו מציאות אחת, כאשר אתה הולך בהרי ארץ ישראל, בכל מקום, כל גבולותיה של הארץ, אתה מסתכל על האדמה, והאדמה הזאת היא ממש גופך, ולכן כאשר אתה יצאת אל הגלות, ואתה צומצמה החיות שלך, גם ארץ ישראל יצאה לגלות. והדבר המעניין שיש בדבר הזה, הוא נרמז בפרשה בצורה מדהימה. מי שילמד את פרשת צרת הבתים לעומק, הסתבך מאוד. אני חושב שהרש"י הכי קשה על התורה, זה הרש"י שעוסק בצרת הבתים. אם תלמדו רש"י לעומק ובהיטב, אתם תצטרכו להשקיע בזה, להתרכז. למה? משום שיש הבדל בין התורה שבעל פה, התורה שבכתב, רש"י מנסה להסביר לנו איך זה הולך. לפי התורה שבעל פה, הבית המנוגה, יש בו שלושה סגרים. וכדי לסנכרן את זה, לחבר את זה אל פשט התורה, זה רש"י המסובך. עכשיו אני רוצה לא לקרוא את הפרשה לפי תורה שבעל פה, כי זה קצת יותר מורכב, אלא לפי פשט התורה. זה לא שאני טוען שהתורה שבעל פה לא פשט התורה, היא לא קשורה לפשוטו של מקרא, כי יש בפשוטו של מקרא כמה בעיות שמזקיקות את דברי חז"ל. אבל אם נקרא את הפרשה בעין ככה לא בוחנת לעומק, אז נגלה שפרשת צרת הבתים יש שני שלבים. שלב, בהתחלה בא בן אדם ואומר, כנגע נראה לי בבית. הוא מזמין את הכהן, והכהן עומד ואומר, הבית הזה מנוגע וצריך להסגיר אותו. מסגירים אותו 7 ימים. אחרי 7 ימים רואים שהנגע עדיין קיים. השד עדיין קיים, פה נמצא חילוק בין תורה שבכתב ותורה שבעל פה, אני מקלט לזה. ואז מצווה הכהן לנטוץ רק את האזור המנוגע. באמצע הקיר יש אזור מנוגה, את האמצע הקיר שוברים. ואז אנחנו מקציעים את הבית, יוצרים איזה מין חלון, ואנחנו שמים אבנים חדשות על החור שנפער, אנחנו שמים טיח, טיח של המקרא, זה לא טיח מבחוץ, זה טיח שמחבר את האבנים מבפנים. אנחנו שמים אבנים חדשות, שמים את הטיח, כלומר, זה חיבור רציני ואמיתי, לא סתם, זה הכוונה הטיח, ונותנים שבוע. אחר כך עם הנגע חזר, אז אנחנו מנפצים את הבית, ומחריבים אותו לגמרי. בתורה שבעל פה זה הרבה יותר מורכב, בוא ניכנס לתורה שבעל פה. כשקראתי את הדברים האלה, ישר קפצתי מול העיניים. ארץ ישראל נחרבה פעמיים. פעם אחת בחורבן בית ראשון, ורק ל-70 שנה. ופעם שנייה בחורבן בית שני, ול-1,800 שנה. 2,000 שנה. נעגל. זה בעצם שני החורבנים הללו, בעצם מרמזים על שתי האופציות שיש בבית המנוגה. גלות 70 שנה, שגלות קצרה, מרמזת על ניפוץ רק האזור של הנגע, ונוצר איזה חור, ומנסים לשפץ. חוזרים לבית שני. אבל בית שני זה רק שיפוץ. ואחר כך התברר שהנגע עדיין קיים. ואז הקדוש ברוך הוא החרים את כל הבית. וזה בעצם הגלות של 2,000 השנים. אבל כפי שראינו באדם, בא הכהן ומרפא את הנגע. אמנם בסיפור שלי זה לא בדיוק הולך, כי אם הבית נחרב, אז אין לו התרפאות. אבל בצורה שבה זה נכתב בתורה, אפשר לראות את הנגע, את הכהן שבא לרפא את הבית. זה בעצם בדור שלנו, שארץ ישראל שווה להיות ארץ מלאה ב... כוחות עצומים, שפע גדול, לא רק נותנת פירותיה בעין יפה, אלא שהיא גם מגלה כל הזמן שיש בכוחה לתת לנו עוד ועוד 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 דברים שעוד לא נתגנו, וספוני תמוני ים, כמו שכתוב בברכה של משה. ואני אסיים בזה ש... מצאתי משהו יפה בירקן שאני קונה אצלו, ושאלתי אותו כמה זה עולה, אמר לי שזה עולה המון, ולא קניתי. אחר כך אמרתי, אני לא יכול שלא לקנות את זה, אני חייב להראות לכם מה זה, חכו שנייה אחת, אני אביא את זה למקרר. חזרתי, אני רואה שהילדים שלי גמרו את זה. מה שאני מצא, תשמעו את זה, אני מאוד אוהב אבוקדו. עכשיו,
קטנים.
אבוקדו שלוקים, ככה כתוב על זה. עכשיו, זה אבוקדו שאין בו גרעין, הוא בגודל כזה, ממש קטן, ואתה פשוט אוכל אותו, מבאר בו רפרץ ואוכל אותו. אבוקדו, אותו עושים עליו קצת לימון, אבל אתה פשוט יכול למוח אותו. ועכשיו פתאום אני רואה פה את אליה נויברגר, שלום אליה, מה שלומך? אם אתה איתנו, אז כיף לראות אותך. ואז אמרתי, וואו, אם יש אבוקדו שלוקים, אז מה חסר בארץ? אז זה עולה הרבה כסף, אביו, איך אתה יודע? מה, אתה קונה כזה דבר?
קראתי על זה, ראיתי שיש משהו חדש.
אני הרבה פעמים מתפתק עוד כל מיני דברים כאלה, כי כל מיני דברים חמודים שבקיצור, חבל על הזמן, יהי רצון שנזכה, אנחנו צריכים להתפלל, אני אסיים באמת בזה. אני מרגיש ביום העצמאות תמיד, מצד אחד הודעה על העבר, מצד שני, אני מרגיש תמיד ביום העצמאות את הגודל של האחריות על התפילה. התפילה. אני חושב שהיום המדינה נמצאת במקום מצוין, אבל יש מבוי סתום בהנהגה. אתם יודעים, בסופו של דבר, יש לנו ארץ נהדרת, אנשים נהדרים, ומשום מה, משהו לא מצליח להיות ביחד בהנהגה, רק בהנהגה. אנשים אוהבים אחד השני ברחוב. זה לא פשוט, לא פשוט, אני לא יודע מה יהיה עם זה. ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישיב שופטנו כבראשונה, ויהיו מנהיגים שיצליחו להיות ביחד, יצליחו לחבר. זה ממש קשה, זה כואב הלב, הלוואי וזה יצליח. שבת שלום לכולם, תודה רבה על ההקשבה. יאללה, לכו לנקות הבית לשבת, לעזור לאמא במטבח. להתראות.
תודה רבה.
שבת שלום.
שבת שלום.